שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בעונה השנייה של פודקאסט זמנים. עונה שאותה אנחנו מקליטים באולפני הרדיו של האוניברסיטה הפתוחה. אני אלה איילון ואיתי כאן העורך האחראי של זמנים אסף מונד.
שלום אלה, בפרק הזה שוחחנו עם דוקטור יונתן רובין שמלמד במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. המחקרים של דוקטור רובין מתמקדים בהיסטוריה התרבותית של ממלכת ירושלים הצלבנית ובצללות בימי הביניים.
שוחחנו עם דוקטור רובין על המאמר שלו מגיליון 124 של זמנים, שכותרתו היא פעילות אינטלקטואלית בממלכת ירושלים הצלבנית. בשלב ראשון למדנו ממנו מה הייתה ממלכת ירושלים הצלבנית, מה היו הגבולות שלה, מה היו המרכזים שלה ומי היו הדמויות שהסתובבו במרחב הזה.
ודיברנו גם על המונח פעילות אינטלקטואלית, כדי להבין על איזה סוג של ידע מדובר בעצם ומי היו הדמויות שהחליפו ביניהן טקסטים כדי לייצר קהילה אינטלקטואלית. ומכאן עלתה גם שאלה, בעצם מי הוא אינטלקטואל בימי הביניים? והאם אולי זו בכלל שאלה אנכרוניסטית?
ישנה גם בעיית המקורות של חוקרי התקופה הצלבנית בארץ ישראל. דוקטור רובין סיפר לנו על המקורות שעימם הוא עבד, ועל הצורך להתמודד עם מיעוט של כתיבה ששרד מהתקופה ועד ימינו.
האזנה נעימה. דוקטור יונתן רובין, שלום, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
שלום, תודה רבה על ההזמנה.
אז נתחיל בשאלה כללית אולי לטובת המאזינים שלנו. אנחנו מדברים על המרחב המכונה ממלכת ירושלים, סביב המאה ה-13, בעצם מעין 200 שנה שבהם האזור הזה נשלט על ידי ישויות אירופאיות, גורמים אירופאים, ועל הדמויות שפועלות בתוך המרחב הזה. ואולי תוכל קצת להסביר לנו מהו המרחב ומי הן הדמויות.
נכון, אז באופן כללי אנחנו מדברים על ממלכה שכמו שאמרת היא נשלטת על ידי אנשים שמגיעים ממערב ומרכז אירופה, בעיקר מאזורים שהיום אנחנו קוראים להם צרפת. הממלכה הזאת קמה כתוצאה ממסע הצלב הראשון שיוצא מאירופה בקיץ של 1096 ומגיע לירושלים בקיץ של 1099 אחרי מצור ארוך וקשה וכיבוש עקוב מדם של העיר ירושלים. קמה ממלכה שהאנשים האלה יקראו לה ממלכת ירושלים, והיא תתקיים עד מאי 1291. כלומר, אנחנו מדברים על תקופה של כמעט 200 שנה, שבו בגבולות משתנים, האזור שאנחנו קוראים לו ארץ ישראל, נשלט על ידי אירופאים, קתולים, ששפת המשכילים שלהם ושפת התפילה שלהם היא לטינית, אלה הדברים שמאפיינים אותם, ובמהלך התקופה הזאת הם באים במגע, מכל מיני סוגים, המגע המלחמתי הוא הכי מפורסם, אבל מה שמעניין אותי זה דווקא מגעים מסוגים אחרים, עם התושבים המקומיים של האזור הזה, כלומר המוסלמים, הנוצרים המזרחיים וגם יהודים. והמחקר שלי עוסק במגעים היותר תרבותיים ולפעמים למדנים בין הקבוצות האלה.
ואולי תוכל להרחיב קצת על הקבוצות האנושיות שנמצאות כאן, איזה... מין הקבוצות האלה למעשה?
כן, אז אני מתחיל בכובשים. אז הכובשים אלה אנשים שמגיעים ממרכז ומערב אירופה, וכמו שאמרתי, האלמנט המרכזי הוא אלמנט שדובר צרפתית, או במאה ה-12 וה-13 עדיין אנחנו לא מדברים על צרפתית אחת, אלא עשרות ניבים צרפתיים. לאנשים האלה מתלווים, אבל גם אנשים שהיום היינו קוראים להם אנגלים, גרמנים, איטלקים, ספרדים, אפילו יש לנו עדויות לאנשים שמגיעים מצפון אירופה, דנים, שוודים. אז אלה הכובשים. הנכבשים, או אנשים שנמצאים פה בטריטוריה, שייכים לשתי קבוצות מרכזיות. קבוצה אחת זה מוסלמים, דוברי ערבית, והקבוצה השנייה היא קבוצה בעצם יותר מקבוצה אחת, אבל קבוצה שאנחנו שמים אותה תחת הכותרת הכללית של נצרות מזרחית. כלומר, נוצרים שאינם קתולים, והם שייכים לקבוצות רבות מאוד, יש כאן יוונים אורתודוקסים, יש כאן יקוביטים, יש כאן קופטים, יש כאן ארמנים, יש כאן אפילו נסטוריאנים, יש כאן אנשים שנאמנים לכנסייה האתיופית. וכשהפרנקים מגיעים, הם פוגשים את כל הקבוצות האלה, והם צריכים... להילחם בחלקם, לפחות בחלק מהמוסלמים, הם צריכים לפתח מנגנוני שלטון כדי לנהל את הטריטוריה הזאת, והם גם פה ושם לומדים מהם דברים, שוב, אלה, המגעים האלה הם עומדים במרכז המחקר שלי.
על כמה אנשים מדובר?
זה מאוד מאוד קשה להגיד. כלומר, אנחנו יכולים להגיד שבמסע הצלב הראשון, או העומדן המקובל שמדובר עליו לגבי מספר המשתתפים במסע הצלב הראשון, הוא נניח 100,000 אנשים בסי, מגיעים בסופו של דבר פחות מזה, כי אנשים מתים, מכל מיני סיבות, לא רק במלחמה, ואנשים גם עוזבים בדרך, וחשוב להגיד גם ש100,000 האנשים האלה הם לא 100,000 לוחמים, אלא חלק של הלוחמים בתוך המחנה זו קטן, המחנה הזה כולל נשים, או כולל זקנים, או כולל ילדים, כי היו גם משפחות שלמות שבאו מאירופה, רוב רובם של האנשים האלה הם בכלל לא לוחמים, ואין להם גם שום יכולת להילחם, אז זה באופן כללי המספר של הכובשים. לגבי הנכבשים, זה מאוד מאוד קשה להגיד, כי הידע שלנו, הידע הדמוגרפי שלנו על המרחב הזה בימי הביניים הוא אפסי. מה שכן היסטוריונים מסכימים עליו, הוא שהחלק היחסי של הלטינים, של הפרנקים, של הכובשים, בתוך אוכלוסייה של הארץ, הוא יהיה בערך שליש. כן, אז זה מאוד חשוב להבין שהאוכלוסייה הזאת, הפרנקית או האירופית, אנחנו קוראים לזה לפעמים התקופה הצלבנית בהיסטוריה של ארץ ישראל, אבל הם מיעוט, הם המיעוט ששולט, כלומר הם המיעוט ששולט במשאבים, הם המיעוט שיש לו את הכוח הצבאי לנהל את הטריטוריה הזאת, להגן עליה, אבל גם לאכוף בתוכה את החוקים כמו שהוא רוצה לאכוף, אבל הוא מיעוט. מספרים מוחלטים יהיה לנו קשה מאוד להגיד, כן נותנים עומדנים של אוכלוסייה לגבי ירושלים ואקו בתקופה בסיאן, מדברים על 30,000 תושבים בכל אחת מהערים האלה בסי, אבל שוב אלה עומדנים שצריכים להיות מאוד זהירים לגביהם.
אלה המוקדים של הממלכה הזאת, ירושלים ועכו?
צריך לחלק את זה עכשיו לשתיים וקצת לסבך את התמונה. במאה ה-12, כלומר בין 1099 ל-1187, לקרב המפורסם בקרני חיטין, בירת הממלכה היא ירושלים, והממלכה שמתחילה, כמו שאמרתי, בכיבוש ירושלים, הולכת ומתרחבת. אז נגיד סביב 1150, הממלכה הזו היא בשיאה, והשטח שלה הוא כולל את השטח של מדינת ישראל של היום, כולל הגדה המערבית, כולל חלק מעבר הירדן המזרחי, וחלק לא מבוטל מלבנון, כלומר הממלכה הזאת מגיעה עד צפונה מביירות. זה השטח של מה שאנחנו קוראים הממלכה הראשונה בשיאה, וזה מתקיים עד 1187. ב-1187, או ביולי 1187, מתרחש הקרב המפורסם בקרני חיטין, וסלאח א-דין ואנשיו מצליחים בעצם להעלים את הממלכה הזאת, ופרנקים נשארים, אפשר להגיד, רק בצור. כן? כל היישובים הפרנקים האחרים נכנעים למוסלמים בפרנקים, חודשים שאחרי יולי 1187. בעקבות האירוע או סדרת האירועים הללו יוצאת קריאה למסע צלב נוסף, הוא כבר השלישי. במסע הזה הדמות המפורסמת ביותר שמשתתפת היא זו של ריצ'רד לברי, וההישג הגדול של המסע הזה הוא שהפרנקים מצליחים לכבוש מחדש את אקו, שנפלה בידי סלאח א-דין באותו שבוע של הקרב בקרני חיטין. אז ריצ'רד מצליח, או לא לבד כמובן, אבל המסע הזה מצליח לכבוש את אקו אחרי מצור ארוך מאוד מהמוסלמים. ריצ'רד מוביל מחנה לאורך החוף ומגיע, כן, עד ליפו ולאשקלון, והוא מצליח לכפות על סלאח א-דין הסכם, שבמסגרת ההסכם הזה תהיה ממלכת ירושלים שנייה, אבל היא תהיה קטנה, כלומר היא ממלכת חוף. רצועה הצרה של החוף, פחות או יותר מיפו ועד בירות, ובממלכה הזאת, ירושלים וכל פנים הארץ, באופן כללי, הם לא בידיים של הפרנקים, פרט במסגרת הסכמים שונים שהתגבשו בעשורים שלאחר מכן. אבל אני חוזר לשאלה, אז המוקד של הממלכה הראשונה הוא בוודאי ירושלים. כלומר, היא הבירה, היא כמובן המוקד הרוחני. בנוסף לה, הייתי אומר שערי החוף הן משמעותיות מאוד, אקו, צור חשובה מאוד, והערים, ערי החוף הקטנות יותר, קיסריה, ארסוף, בירות, יש התיישבות כפרית די ניכרת של הפרנקים באזור שמצפון לירושלים וגם בגליל המערבי. אז זה פחות או יותר מפה יישובית של הממלכה הראשונה. בממלכה השנייה הדברים יותר פשוטים, כי השטחים שהפרנקים מחזיקים בהם הרבה יותר מצומצמים, ואז אקו היא ללא ספק המוקד, צור עדיין חשובה, ועוד מוקדים משניים לאורך החוף. אבל הממלכה השנייה היא ממלכת חוף.
ואיך נראים חיים למדניים בממלכה הזאת?
אני שוב אלך טיפה אחורה, הרבה מהכתיבה שאפשר עדיין למצוא על ממלכת ירושלים ועל הצלבנים, בעצם שוללת את השאלה שלך מיסודה, ואומרת, לא היו חיים למדניים. האנשים האלה, או שהם התעניינו בלחימה, ואלה מהם שלא התעניינו בלחימה היו סוחרים שלא עניין אותם שום דבר חוץ משורת הרווח שלהם, ואלה שלא היו סוחרים היו אנשי דת, אבל אנשי דת לא מהסוג הלמדני של אירופה של ימי הביניים שאנחנו מכירים, בוודאי את הסוג הזה, אלא אנשי דת פנאטים שרק מנסים להאחז באתרים קדושים. אז זו עמדה שהיא עמדה כבר ישנה, אבל אפשר עדיין בספרי עיון כלליים על מסע הצלב ועל הממלכה עדיין אפשר למצוא אותה. אני, ואני לא הראשון בזה, אלא בעקבות כמה מהחוקרים הקודמים, וגם המנחה שלי בני קדר, מנסה להסתכל בכל זאת על מה הממלכה הזאת השאירה לנו מבחינת שרידים של פעילות למדנית. ואז אנחנו רואים, כשאנחנו בוחנים את השאלה הזאת, אנחנו רואים שיש אנשי דת כן מהסוג הלמדני, שמעניינים אותם דברים, למשל אנשים שמתעניינים באסלאם, וכותבים על האסלאם, ולפעמים כותבים על האסלאם בצורה מדויקת להפלי. אנחנו רואים אנשי דת שמתעניינים מאוד בללמוד על הנצרות המזרחית, שאני הזכרתי. כי לאיש דת קתולי של המאה ה-12, או אפילו המאה ה-13, שום דבר בחינוך שהוא קיבל, נניח בפריז או באוקספורד, לא הכין אותו למה זה ארמני, מה זה קופטי. האנשים האלה היו מחוץ לאופק שלהם. ואנחנו רואים שחלק מאנשי הדת הלטינים האלה, כשהם מגיעים למזרח, זה בהחלט מעניין אותם. הם מדברים עם האנשים האלה, הם לפעמים מתווכחים איתם, הם מנסים לפעמים להטיף להם, אבל לפעמים הם מקשיבים להם ולומדים מהם. אנחנו רואים כמובן עיסוק בגיאוגרפיה. הפרנקים כמובן יהיו מעוניינים קודם כל בגיאוגרפיה הקדושה של הארץ. כלומר, איזה אירוע מהברית הישנה או מהברית החדשה התרחש איכן. אבל אנחנו רואים שהם גם מתעניינים בגיאוגרפיה מעבר לזה. אנחנו רואים שיש אנשים, כמה מהאנשים המפורסמים והפחות מפורסמים, האירופאים הראשונים שמגיעים למונגוליה, מגיעים דרך ממלכת ירושלים וחוזרים דרך ממלכת ירושלים, ואחד מהם, וויליאם מירוברוק, יושב באקו וכותב שם חיבור מדהים על אסיה המונגולית. וקשה להאמין שהוא לא, תוך כדי כתיבה, גם דיבר עם אנשים סביבו על הדברים שהוא ראה, על הקצת שפות מזרחיות שהוא למד, כן, זה האיש, זה האירופאי הראשון שתיאר בודהיזם. אז יש להניח שהוא דיבר על הבודהיזם עם האנשים סביבו באקו. זה האירופאי הראשון שראה כתב סיני, או תיאר בכתב כתב סיני, ויש להניח שגם את הדברים האלה הוא חלק עם האנשים סביבו. אז הטענה שלי היא שבכל זאת התרחש לא מעט בממלכת ירושלים מבחינת פעילות למדנית. ופה אולי אני אעיר שתי הערות שנוגעות לשיטת העבודה של ההיסטוריון, או לבעיות של ההיסטוריון. היסטוריון כמובן עובד עם מקורות. ממלכת ירושלים, ההיסטוריה שלה מסתיימת, כמו שאמרתי קודם, במאי 1291, והיא מסתיימת בצורה מאוד עקובה מדם. ולכן יש להניח שרוב כתבי היד שהיו לצורך העניין באקו או בצור ב-1291, נשארו שם, כן? ונקברו או נשרפו או נתלשו שם. ולכן גוף הידיעות שיש לנו על סוג הדברים שאני מנסה למצוא הוא מאוד מקוטע, ומה שאני מנסה לעשות זה לא להגיד הוא מקוטע סימן שלא היה כלום, אלא להגיד הוא היה מקוטע, בואו מהפירורים האלה ננסה לבנות איזושהי תמונה.
איך נראים המקורות האלה? איפה הם נמצאים? באיזה שפה הם? איזה נייר? איך זה עובד? איך זה נראה?
אוקיי, אז רוב המקורות שאנחנו עובדים עליהם, הם נמצאים בכרכים של כתבי יד. הכרכים של כתבי היד בתקופה הזאת הם על קלף, כלומר עדיין באירופה וגם בממלכת ירושלים ממעטים להשתמש בנייר, שזה המצאה אז יחסית חדשה. אז עובדים על קלף, כלומר אור של חיה שמעובד בתהליך מאוד מאוד מורכב, ולכן הקלף הוא מאוד יקר. אז אנחנו עובדים על כרכים של כתבי יד מקלף. הכרכים האלה, כמו שאמרתי, או כמו שהיה אפשר להבין אולי מה שאמרתי, לא שרד מהם שום דבר באזור שלנו. כלומר, מה שאנחנו מחפשים זה כתבי יד שנוצרו באזור שלנו והתגלגלו לספריות באירופה ונשמרו שם, או ברוב המקרים העתקים של טקסטים שנוצרו כאן והתגלגלו לאירופה. כלומר, בדרך כלל אני לא עובד לצערי על הטקסט על כתב היד המקורי, אלא אני עובד על העתק שלו או העתק של העתק של העתק שלו שהתגלגל לספרייה באירופה והוא שמור שם. הסיפור הזה של העתקות כמובן יוצר סט שלם של בעיות בשביל ההיסטוריון, כי העתקות הן לא מדויקות, והמעתיקים יכולים, והם הרבה פעמים מרגישים שהם גם יכולים להיות האורחים של הטקסט, ואז הם מכניסים בו שינויים, ופה יש סט שלם של בעיות, איך אנחנו יכולים להתקרב לטקסט המקורי, לטקסט כפי שהוא יצא תחת ידו של המחבר, כשכל מה שיש לנו זה העתקים, שהם לפעמים באמת מגמתיים או פוגומים, או אפילו עד כה על ידי אנשים שהידע שלהם בלטינית היה מאוד דל. שאלת גם על השפות, אז אולי אני אעיר גם על זה, אז המקורות הם בלטינית ובצרפתית. כלומר, המאות ה-12 וה-13, גם באירופה, הם מאות של שלב מעבר, בין כתיבה אך ורק בלטינית, לבין התפתחות של כתיבה, גם כבר ספרותית, היסטורית, משפטית, בצרפתית. אז את המעבר הזה אנחנו רואים גם בממלכת ירושלים. אז יש לנו מקורות בשתי השפות.
אנחנו מדברים על היסטוריה של אינטלקטואלים, היסטוריה של למדנים, כמו שקראנו לזה. צריך אולי לקחת איזשהו צעד אחורה ובעצם לשאול, א', מה הכשיר אנשים למעמד של אינטלקטואל? האם זה סתם הייתה סקרנותם הטבעית, או שזה היה איזשהו מעמד קהילתי? ומעבר לזה, איך הם תפסו את עצמם ביחס להגדרה הזו?
ואני אוסיף, מי יודע לקרוא ולכתוב?
אוקיי, אני אתחיל אולי אפילו צעד אחד אחורה מזה. הביטוי אינטלקטואל הוא כמובן ביטוי מודרני, הוא ביטוי שלא היה קיים בימי הביניים, ואני מתעקש בכל זאת להשתמש בו, אבל אני צריך לתת לו הגדרה, קשור מאוד גם לשאלות שלכם, שתתאים לתנאים של המאות ה-12 וה-13. אז ההגדרה שאני נותן לזה, זה אנשים שמעורבים או פעילים בתחום של מציאת ידע, גילוי ידע, הפצת ידע, פיתוח ידע, בתחומים שאנחנו יכולים להגדיר אותם כפחות או יותר מופשטים. למה אני זקוק להגדרה הזו? בגלל שגם בתחומים מאוד מעשיים יש הפצה ופיתוח של ידע, גם בסנדלרות יש כמובן ידע, מעבירים אותו, מפתחים אותו, מפיצים אותו. אני מנסה לעבוד על הצדדים היותר מופשטים, ואז אנחנו מדברים, השאלה באמת באיזה תחומים ומי אלה האנשים שעוסקים בזה, ומי האנשים גם שיודעים לקרוא ולכתוב. אז מי אלה האנשים שעוסקים בתהליכים האלה, ומי האנשים שיודעים לקרוא ולכתוב? אז קודם כל, כמובן, וזה נמשך עוד מאות שנים אחר כך, רק מיעוט מבוטל של החברה הלטינית, הקתולית, יודע לקרוא ולכתוב. אלה בראש ובראשונה אנשי הדת, כמובן, לא כולם ברמה טובה, ואנחנו שומעים הרבה פעמים בימי הביניים תלונות על כמרים שהידע שלהם בלטינית הוא דל מאוד, כן, המפקח מגיע למקום ומגלה שהכומר בקושי יודע לטינית, אבל חלק מהאנשים יודעים היטב לקרוא ולכתוב לטינית, אז קודם כל אנשי דת. אבל במאות ה-12 וה-13 אנחנו כבר מדברים על, במאה ה-13 לפחות, על הקמה של אוניברסיטאות באירופה, במאה ה-12 מקדימים אותם בתי הספר של הקתדרלה, אנחנו קוראים להם, ושם עוד אנשים לומדים לקרוא ולכתוב. יש באירופה כבר משפטנים, יש רופאים שחלקם כבר לומדים באוניברסיטה ויודעים לקרוא ולכתוב. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה שהגרעין של הקריאה והכתיבה הוא כמובן אנשי הכנסייה, אבל יש כבר קבוצות נוספות שיודעות, ויש לנו אפילו אצילים או חלק מהאצילים שמתחילים לקרוא ולכתוב, כשזה בדרך כלל יהיה באמת בצרפתית. ואז לפעמים למשל אנחנו רואים חיבור שקיים בלטינית ובצרפתית, כשיש הבדלים בין שתי הגרסאות, ואנחנו רואים מה קרה, כן? אנחנו רואים שהטקסט הלטיני מיועד לאנשי כנסייה, והטקסט הצרפתי השמיט את הדיונים הכנסייתיים, ואיבה את תיאורי קרבות האבירים. כן? כי יש לנו שני קהלי יעד מקבילים, אבל בעלי תחומי עניין שונים. אז כשאני מדבר על פעילות אינטלקטואלית, אני מדבר קודם כל על אנשי כנסייה, אבל יש רופאים, יש משפטנים, ובמזרח הלטיני יש הרבה פעילות משפטית, ויש יחסית הרבה טקסטים משפטיים, גם בצרפתית וגם בלטינית, ואני מדבר לפעמים גם על סוחרים. יש לנו למשל מאקו, תיאור מעין מדריך לסוחר, כן? וסביר להניח שאת המדריך לסוחר כותב סוחר אחר. כלומר, יש לנו כן כבר ידיעות לאנשים שהם מחוץ למעגלים האלה של נגיד כנסייה ומשפט, שגם כבר יודעים לקרוא ולכתוב. אני אתן אולי דוגמה אחת מעניינת. אביר הוספיטלרי חשוב מאקו מבקש מאדם שיתרגם לו חיבור או שני חיבורים בלטינית קלאסית, שני חיבורים על רטוריקה, הוא מבקש ממנו שהוא יתרגם לו מלטינית לצרפתית. וזה נותן לנו אינדיקציה, כן? שאותו אביר, הוא יכול לקרוא את הצרפתית, הוא לא יכול לקרוא את הלטינית, והוא מבקש שיתרגמו את החיבורים האלה עבורו, ומה שמעניין הוא שאותו אביר, שנים אחר כך, לאחר שאקו נפלה, הוא עצמו כותב בקפריסין חיבורים בצרפתית, בהיסטוריה ומשפט. אוקיי? אז אנחנו רואים פה את המגע הזה באמת, בין אנשים ש... יודעים לטינית ועוסקים בלטינית, והמקורות של העת העתיקה, אלה שהיו ידועים אז נגישים להם, לבין אנשים שמעניין אותם לקרוא ומעניין אותם אפילו לכתוב, אבל הם מוגבלים לצרפתית. והמגע הזה קורה בכל מיני מקומות באירופה, אבל הוא קורה גם בסמטאות של אקו, צור.
רק לוודא, המזרח הלטיני זה, איזה אזור זה?
כשאני מתכוון למזרח הלטיני, כשאני אומר מזרח לטיני, אני מתכוון לממלכת ירושלים, אבל מה שלא ציינתי קודם, כי אנחנו סוקרים דברים קצת במהירות, הוא שבמקביל לממלכת ירושלים, קמו עוד שלוש מדינות קטנות לטיניות במזרח הים התיכון, אדסה, אנטיוכיה וטריפולי. כשאני אומר מזרח הלטיני, אני מתכוון לכל ארבע הישויות האלה. ממלכת ירושלים היא גם הכי רלוונטית לנו, כי היא התקיימה באזור שבו אנחנו חיים, אבל היא גם הייתה החשובה והגדולה ביניהן.
ואותם אינטלקטואלים, איך הם תפסו את השיח שהם קיימו? האם הם הבינו שהם עושים התפלמסות לשם התפלמסות, או שהם חשבו שזה עניין מאוד טכני וראו את זה כצורך, בין אם זה מפות או עניין דתי? זאת אומרת, הם הבינו שזה פעילות, מה שאנחנו נקרא לה היום, אינטלקטואלית?
זאת שאלה מאוד טובה שאני חושב עליה, ואני לא חושב שאנחנו יכולים לענות עליה באופן חד משמעי. אני חושב שיש מתח, כל הזמן יש מתח, בין דברים שאנשים האלה עושים שברור שהם פרקטיים, לבין הסקרנות שלהם. והמתח הזה גם לפעמים בא לכדי ביטוי במקורות. למשל, יש מקום שבו ראש המסדר הדומיניקני, בכתב, נוזף באחים הדומיניקנים, שהם יותר מדי סקרנים, שהם עוסקים יותר מדי בידע שהוא לא רלוונטי. עכשיו, לאנשי דת, הדבר הזה הוא מאוד עדין, בגלל שמצד אחד, למשל הדומיניקנים או הפרנסיסקנים, מצפים מהם שהם יטיפו למוסלמים, שהם יטיפו לנוצרים מזרחים. עכשיו, כדי שהם יוכלו להטיף להם, זה מוסכם שהם צריכים ללמוד משהו באסלאם, משהו על הנצרות המזרחית, כן? כדי שהם יוכלו לשכנע את האנשים האלה. אבל מה שאנחנו רואים, לדעתי במקורות, והשורה הזאת של המאסטר הדומיניקני אולי מוכיחה את זה, זה שבחלק מהמקומות, כשאח דומיניקני מתחיל לכתוב על האסלאם, הוא כבר מתחיל להתעניין באסלאם מעבר למה שהוא באמת היה צריך כדי להמיר את דתו של מוסלמי כזה או אחר. ובכלל, אם אנחנו מסתכלים, אז בשורה התחתונה, הפרנסיסקנים והדומיניקנים במזרח הלטיני או בממלכת ירושלים, עסקו די מעט בהמרת דת של מוסלמים. אז זה נראה שכשהם מתעניינים במוסלמים, במידה רבה המנוע לדבר הזה, לדעתי, זה קצת עניין פרשני, אבל לדעתי במידה רבה המניע לזה הוא סקרנות, ואנחנו בטח רואים את זה במקרים שבהם אותם מחברים כותבים על דברים שאין להם שום רלוונטיות צבאית, מיסיונרית וכולי. כלומר, למשל, יש לנו אח דומיניקני שהיה קשור כנראה לסניף הדומיניקני באקו, בורקרד מהר ציון, והוא כותב תיאור של ארץ הקודש. אבל כשהוא מסיים לתאר את ארץ הקודש, הוא ממשיך לתאר את המסע שלו לאיטליה, ובדרך הוא מתאר הרי געש, הוא מתאר את הג'ירפה שהוא רואה בגן חיות באזור קהיר, והדברים האלה בוודאי שהם אך ורק סקרנות. אז במובן הזה אני חושב שאם היית שואל אותם את השאלה הזאת, הם היו זזים באינוחות, כי הם היו מחויבים לגופים שיש להם מטרות פרקטיות מאוד מאוד חשובות, בעלות משמעות רוחנית אדירה. אבל כשאתה בודק את הטקסטים שלהם, אתה רואה שהם אנשים בחלקם, אנשים מאוד סקרנים, עם תחומי עניין מאוד רחבים, שרבים מהם אין להם שום משמעות פרקטית עבור המסדר שלהם, או עבור הכנסייה אפילו באופן כללי יותר. משפטנים זה כמובן אחרת, הטקסטים המשפטיים נועדו לפתור בעיות משפטיות, ואני חושב שהוא הדין בדרך כלל ברפואה או בפרמקולוגיה, כלומר אלה תחומים באמת יותר פרקטיים, מטבע הדברים, ואז אנשים באמת הם יותר מדויקים, או יותר צמודים לעניינים שבאמת יועילו. אבל כשאנחנו מדברים על כתיבה של אנשי דת, אני חושב שהרבה פעמים זה חורג מסגרת הפרקטית.
איך הם משלבים בין הידע שהם לומדים בממלכת ירושלים ובין הידע המוקדם שלהם?
טוב, זאת שאלה מאוד קשה למענה, בגלל שכשאנחנו קוראים את הטקסטים שלהם, אז חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות הוא בדיוק לעשות את הפוך. כלומר, מה שאני מנסה לעשות, בעצם שאני מסתכל על טקסט, נגיד של איש דת חשוב שפעל באקו בחלק הראשון של המאה ה-13, ז'אק מויטרי, שהיה בישופ של העיר, אולי המפורסם מבין הבישופים של העיר, הוא כתב חיבור גדול שקוראים לו היסטוריה אוריינטליס, היסטוריה מזרחית, ושם הוא כותב למשל על הקבוצות הדתיות שהוא פוגש, ממש נותן סקירה של הנצרויות המזרחיות שהוא נתקל בהן, והוא מתאר גם את ההיסטוריה של הממלכת ירושלים הראשונה וכולי, ומה שאני מנסה לעשות במידה רבה זה בדיוק לעשות את הסינון הזה, כלומר להוכיח לגבי שורות מסוימות שאותן או קטעים מסוימים שאותם הוא היה חייב ללמוד במזרח. אז אני חושב שהדברים נבנים רובד על רובד, כלומר איש כמוהו, וזה הרבה פעמים המקרה, איש דת שרכש את ההשכלה שלו באירופה, התחנך באירופה, והוא מגיע לממלכת ירושלים כחלק ממסלול הקידום הקרייריסטי שלו, כן? ז'אק מויטרי היה קודם בדרגות זוטרות יותר, הוא ממונה לבישופ של אקו, הוא בישופ של אקו איזושהי תקופה, ובהמשך הוא יהיה קרדינל באירופה, כן? שוב במערב. כלומר הוא עשה מין מסלול, וחלק מהמסלול הזה הוא עושה פה. אז במקרה הזה, וזה מקרה במידה רבה מייצג, הידע הבסיסי, כן, הידע שהוא למד בבית ספר, הידע שהוא, המצע האינטלקטואלי שלו הוא כולו אירופי, ומה שאנחנו רואים פה זה תוספות, ושאנחנו מנסים לקרוא את הטקסטים האלה, אנחנו מנסים באמת לאתר את התוספות. הדוגמה של הנצרות המזרחית היא די קל לשכנע שזה ידע חדש שהוא הביא, כי כמו שאמרתי, זה ידע שאנחנו בודקים במקורות של המערב, והוא לא היה קיים במערב. כן, במקרים אחרים זה הרבה יותר קשה, כי למשל לגבי האסלאם, במאה ה-13 כבר יש ידע לא מבוטל על האסלאם שמגיע מחצי האיברי, ממה שספרד ופורטוגל של היום. כשאתה עובד על הטקסטים מהמזרח, אתה צריך להראות שיש כאן ידע חדש שמתפתח, שהוא לא תלוי בידע שכבר היה קיים באירופה. במידה רבה אני חושב שאפשר להוכיח את זה, כן? להראות שיש פה התפתחות עצמאית של ידע על האסלאם. אז זה חלק מהעבודה, כן? לנסות לראות את השכבות בתוך הטקסטים האלה, מה אדם רכש באירופה ומה החידושים שהוא הגיע להם כאן.
למי האנשים האלה כותבים? מה קהל היעד של החיבורים הלמדניים?
ואולי אני אוסיף על זה שאלה, האם יש הבדל משמעותי בין קהל היעד הזה בתקופה הזו לבין אולי לאחר מכן המצאת הדפוס והתפתחות באופן כללי של פרסום ספרים באירופה?
כן, אז אני אתחיל בסוף. כן, אני חושב בהחלט שאפשר להגיד שבמאות ה-12 וה-13 הידע הוא עניין הרבה יותר אליטיסטי. כמו שאמרתי קודם, יש מעט אנשים שיודעים לקרוא ולכתוב יחסית, וספרים הם מאוד מאוד יקרים. כלומר, אתה כותב לקהל יעד מצומצם. הקורפוס או גוף הטקסטים שנותרו לנו מממלכת ירושלים, שכמו שאמרתי, הוא מוגבל ביחס למה שהיה בה באמת, וגם קשה לאתר אותו, אולי נגיד על זה אחר כך עוד איזושהי מילה, אבל הקורפוס הזה חשוב לי להגיד שהוא מאוד מגוון, כן, הוא כולל כל מיני דברים, כמו שאמרתי, הוא כולל חוק, הוא כולל לא מעט כתיבה על מוסלמים ונוצרים מזרחים, הוא כולל גיאוגרפיה, הוא כולל פה ושם רפואה, או בעיקר פרמקולוגיה, אז בכל אחד מהמקרים האלה הסיפור של קהל יעד הוא כמובן שונה. אני חושב שבמידה רבה אנשי דת כותבים לשכמותם, כן? הם כותבים לאנשי דת אחרים, אבל יש לנו לא מעט דווקא ממלכת ירושלים או מעכו, יש לנו דווקא מקרים ספציפיים שבהם יש ממש הקדשה בתחילת הטקסט. למשל, וויליאם מרוברוק, אותו אדם שעליו דיברתי שיצא מעכו למונגולים וחזר מהמונגולים לעכו, החיבור שלו מיועד באופן ספציפי מאוד למלך צרפת לואי התשיעי. אז יש לנו מקרים כאלה, יש לנו גם החיבור הכי חשוב מממלכת ירושלים על האסלאם, גם לגביו יש לנו בדיוק למי הוא נכתב, הוא נכתב לאיש דת בכיר שביקר בעכו. כלומר יש לנו אח דומיניקני עכואי, כן? שכנראה גם גדל בלא רחוק, בטריפולי, כלומר גדל גם בנחלה פרנקית, הוא יושב בעכו והוא מבין או שומע, כי הוא לא אומר שהם דיברו, אבל הוא שומע שאיש דת בכיר שביקר באותו זמן בעכו, כחלק ממסע צליינות, מעוניין לדעת על האסלאם, והוא כותב על האסלאם עבורו. כן, אז יש לנו מקרים שונים, לגבי ז'אק מויטרי, הבישופ של עכו שהזכרתי, הוא כותב מכתב, אבל זה לא מכתב שרק מתאר דברים אישיים, אלא זה מכתב שיש בו הרבה מאוד מידע על המזרח, הוא כותב אותו לחברים מלומדים בפריז. אז הרבה פעמים הם כותבים באופן ספציפי לאנשים שהם מכירים, או לאנשים שביקשו מהם, והאנשים האלה הם הרבה פעמים שייכים לקבוצה חברתית דומה, אבל הם יכולים להיות גם אחרים, למשל מקרה כמו של וויליאם מרוברוק, שהיה פרנסיסקני, שאיש דת כותב לאציל, במקרה הזה מלך. כלומר, יש גם מעבר, נניח, בין מעגלים של אנשי דת למעגלים של אצולה, אבל בסך הכל זה באמת נשאר בתוך קבוצות מאוד, מאוד אליטיסטיות.
שקורות את הכתבים האלה בספרייה, שקונות את הכתבים האלה, איך מגיעים לקרוא כזה חיבור?
למוסדות כנסייתיים יש ספריות, אז הרבה אנשים, הרבה מכתבי היד שיש לנו, היו במנזרים, ובמנזרים גם מעתיקים כתבי יד. אוקיי, אז זה גם ספרייה, וזה גם במרכאות, כמובן, בית דפוס, אין דפוס, כן, אבל אנשים מעתיקים במנזר. אז הרבה מהתנועה של ספרים היא בין מנזרים, והרבה מאוד מכתבי היד שאנחנו עובדים איתם הם במנזרים. לאנשים מאוד עשירים, יש להניח שאם הם היו מעוניינים, כן, כמו אותו אציל הוספיטלרי, אז יש לו גם ספרים משלו. סביר להניח שאם אנחנו מדברים על אבירים, אפילו אבירים בולטים, אז יש להם ספרים בודדים. יש לנו למשל צוואה של אביר שמת בעכו, והיו איתו כמה ספרים. עכשיו, אלה בעיקר מה שיהיה לאביר שהולך למות, זה באמת סיפורי אבירים בצרפתית. אולי שירים בצרפתית. אלה הדברים שהם הסתובבו איתם. אז אנחנו רואים מצד אחד את הספריות הממוסדות של המנזרים, אבל גם אבירים שיכולים להיות להם ספרים, ואפילו אבירים שמסתובבים עם ספרים. יש אפילו בתקנון ההוספיטלרי הוראות לגבי אחים שמתאשפזים בבית החולים עם ספרי אבירים. כן? כלומר, אז כן, יש איזושהי תנועה של ספרות, בואו נגיד, יותר פופולרית, כן? שכוללת, נניח, דברים שדומים למלך ארתור. כן? אנחנו מדברים על דברים מהסוג הזה.
אתה מדבר על ממלכת ירושלים הצלבנית כנקודת מפגש בעצם בין גורמים אירופאים, קתולים, לנצרות מזרחית, למוסלמים, ושבזכות נקודת המפגש הזו זורם בצורה כזו או אחרת ידע על הנצרות המזרחית ועל האסלאם בחזרה לאירופה. מה אנחנו יודעים להגיד על התנועה ההפוכה, זאת אומרת ידע על קתוליות שזורם אולי לתוך עולם הנצרות המזרחית או לתוך עולם האסלאם, אם בכלל יודעים להגיד על זה משהו?
כן, אנחנו יודעים להגיד על זה מעט מאוד, בגלל שממלכת ירושלים, בגלל התנאים של הכיבוש, בגלל שהכינונה של הממלכה הזאת ב-1099 היה אלים, האנשים היותר מלומדים, האנשים היותר עשירים, האנשים שיכלו לברוח, ברחו. ולכן למעשה אין לנו, או כמעט אין לנו, מחברים מוסלמים שפועלים בשטח ממלכת ירושלים. אוקיי? כלומר, יש לנו מקורות מוסלמים, כמובן, על המלחמות בין המוסלמים לפרנקים, נגיד מאנשי חצרו של סלאח א-דין, או מאנשים שהיו קרובים לסלאח א-דין, אבל אלה לא אנשים שחיו בממלכה. אז יש לנו מעט עדויות לכך שידע קתולי מגיע למוסלמים שחיים בממלכה. באופן כללי, עולם המוסלמי גם לא היה צריך בעצם את ממלכת ירושלים כדי ללמוד על נצרות. כן, כי כמובן יש לו מגע כל הזמן עם נצרות, נכון, זה בעיקר הנצרות המזרחית, אבל יש לו מגע עם העולם הנוצרי, ולכן באזור הזה אני חושב שככל שהדבר נוגע לאסלאם, יש לנו מעט ידיעות על ידע קתולי, או ידע על הנצרות הקתולית שמגיע למעגלים מוסלמים. מה שכן יש לנו, יש לנו פה ושם, אנחנו רואים שהמוסלמים לומדים למשל, משהו על מבנה החברה הפרנקית. יש לנו עדות נהדרת של אביר מוסלמי בשם אוסמה אבן מונקיד, שחיבורו גם תורגם לעברית לפני כמה שנים, ובחיבור הזה הוא למשל מספר לנו שהיה לו סכסוך משפטי עם פרנקים, ובמסגרת הסכסוך הזה הוא ראה איך שיטת המשפט הפרנקית עובדת. כן? הוא נחשף שם לעיקרון של השיפוט על ידי השווים, כן? מה שהוליד בעצם את שיטת המושבעים. כלומר, איך המלך שופט, והוא די נדהם מזה, איך המלך שופט, המלך אוסף קבוצה של אבירים, אומר להם, אוקיי, שבו בחדר הזה, תדונו במקרה ותחליטו, וכמו שאוסמה אומר, מה שהם מחליטים, זו ההחלטה, והמלך לא יכול להשפיע עליה. עכשיו, הדבר הזה, זה באמת נכון, כלומר, זה דבר מאוד יסודי במשפט האצילי של ימי הביניים, והדבר הזה מדהים את אוסמה. כלומר, במקרה הזה אנחנו כן רואים שאיזה ידע לא תיאולוגי ולא מאוד מופשט, אבל ידע על איך החברה עובדת, איך המערכת המשפטית עובדת, הדברים האלה כן מגיעים פה ושם אל המוסלמים. אנחנו יכולים לדבר על מקרה אחר, על איבן ג'ובאר, שהוא במקור בכלל מספרד, אבל עדיין בזמן הממלכה הראשונה הוא עולה לרגל למכה, ובדרך חזרה ממכה לספרד הוא עובר באקו ובצור, והוא עד בצור לחתונה פרנקית, והוא מאוד מאוד מתפעל מיופייה של הקלה, כלומר, והוא ממש מספר לנו איך שהוא עומד, ועומדים איתו עוד הרבה מוסלמים, זו תמונה די מדהימה, ושדי סותרת את הרבה ממה שאנחנו חושבים על התקופה הזאת, עומדים מוסלמים בקבוצה גדולה מאוד, ופחות או יותר בוהים בחתונה פרנקית בצור, 3 שנים לפני הקרב בקרני חיטין. אז מעבר ידע במובן הזה של איך נראית חתונה פרנקית, כן? איך מתלבשת אישה פרנקית, ברמה הזאת בוודאי שיש מגע, ברמות מופשטות יותר אנחנו עדים לזה פחות. לגבי נוצרים מזרחיים אפשר יותר לדבר על מעבר של ידע, ואני אתן אולי שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא תרגום לערבית, מצרפתית או לטינית, אנחנו לא בטוחים, של עשרות אגדות על מריה. שהתרגום הזה מתרחש באקו, הוא כנראה מתרחש בשיתוף פעולה בין יעקוביטים ללטינים, שיושבים ביחד ומתרגמים אגדות על מריה, ועושים בהן גם התאמות תרבותיות קלות, וככה הטקסט נכנס לכנסייה הקופטית, ולאחר מכן דרכה גם לכנסייה האתיופית. אוקיי? אז פה יש לנו, כן, אגדות מריה, הן כמובן דבר מאוד מרכזי בתרבות האירופית של ימי הביניים, ופה אנחנו רואים איך באקו, יש מעבר של סט גדול של אגדות כאלה, קודם לקופטים ואחר כך לאתיופים. דוגמה אחרת שאני יכול לתת היא על איש דת קופטי שיושב במצרים וכותב טקסט שהוא בעצם במה טועים הנוצרים האלה, במה טועים הנוצרים האלה, במה טועים הנוצרים האלה, במה טועים הנוצרים האלה. ממש סדרה, אז הארמנים טועים בזה, המרונים טועים בזה, האתיופים טועים בזה. אוקיי, הזווית היא קופטית, הקופטית כמובן לא טועים בשום דבר. בין הטעויות הפרנקיות, הוא מזכיר את זה שהפרנקים לא מסכימים לתת לעבדים המוסלמים שלהם להתנצר, כי הם חוששים שאם אותם עבדים מוסלמים יתנצרו, אז הם לא יוכלו יותר לנצל אותם. אוקיי, אז אנחנו רואים, עכשיו אנחנו מכירים את הסוגיה הזאת מהשיח המשפטי והדתי של אקו היטב, כלומר אתם רואים בדוגמה הזאת שיש איזושהי בעיה, איזושהי התנגשות של אינטרסים פרקטיים של בעלי עבדים שרוצים שהם יעבדו קשה עם העמדה התיאולוגית, שכמובן אומרת אם מוסלמי רוצה להתנצר, אוי ואבוי לנו אם אנחנו עוצרים בעדו, הדים של ההתנגשות הזו בתוך ממלכת ירושלים מגיעים לאיש דת קופטי. אז במובן הזה כן אפשר לראות איך אלמנטים מסוימים של ידע מגיעים, כמו ששאלת, לצד השני.
איך בחיים של ממלכת ירושלים הצלבנית משלבים בין עיסוק תיאולוגי וכתיבה תיאולוגית בכל מה שאיננו נצרות קתולית, ובין זה שחיים עם המון אנשים שהם לא נוצרים קתולים. איך זה עובד ואיך זה מתבטא בכתיבה הלמדנית?
אוקיי, אז קודם כל אולי נחלק את זה לשתיים. מבחינת הפרנקים הם מוצאים במזרח כופרים, זה המוסלמים וגם המיעוט היהודי הקטן שהם מוצאים בממלכה שלהם. זאת קבוצה אחת גדולה, והקבוצה השנייה, כמו שאמרתי קודם, אלה הנוצרים המזרחיים שנתפסים בדרך כלל בעיני אנשי דת פרנקים בתור מינים הרטיקונים, כלומר אנשים שהם בתוך המסגרת של הנצרות, אבל המנהגים שלהם הם, וגם החשיבה שלהם על ישו ועל השילוש, היא לא זו שהכנסייה הקתולית מכתיבה. ועכשיו יש לנו שאלה גדולה, באמת, מה בין היחסים על הנייר, בין הקבוצות האלה, לבין הפרקטיקה. ואני אתן, השאלה היא מאוד רחבה כמובן, אבל אני אתן אולי כמה נקודות. כשאנחנו מדברים על מוסלמים, אז אנחנו רואים שבאופן כללי, אחרי כיבוש מאוד אלים של הפרנקים, אפשר להגיד או נראה שמתגבש איזשהו סטטוס קוו ששני הצדדים יכולים לחיות איתו. אוקיי? כמובן שאנחנו לא מדברים, אנחנו בכלל לא בעולם של שוויון וזכויות וכולי, אבל אנחנו מדברים על זה שחייהם של לפחות הרבה מהכפריים המוסלמים, ואלה רוב המוסלמים שנשארים, הם בהחלט נסבלים, והם גם לא באים במגע מאוד תכוף עם הפרנקים. כלומר, אם אנחנו נדמיין לנו איזה משפחת עיקרים מוסלמית בגליל המערבי, היא תראה את האדון הפרנקי שלה מעט מאוד, כשהוא יבוא או יבוא שליח מטעמו לגבות מהם מיסים, וחוץ מזה הם ינהלו את חייהם, וגם צריך להגיד שלא בטוח שחייהם עכשיו יותר גרועים מחייהם קודם, כי קודם שלטו בהם הפטימים, שגם הם לא היו בשום דרך ממש קרובים להם, או נורא תומכים באינטרסים שלהם. כלומר, זאת מערכת של ניצול, האם זה יותר גרוע שהמנצל הוא מדת אחרת, מישהו בן הדת שלך, זה בכלל לא בטוח. אותו נוסע שהזכרתי קודם, איבן ג'ובאר, כותב על אזור אקו וצור, שהמוסלמים שם חיים יותר טוב מבני הדודים שלהם, שחיים לא רחוק משם, תחת השלטון של סלאח א-דין. כלומר, במובן הזה בכלל לא בטוח שלמוסלמי היה יותר גרוע תחת השלטון הפרנקי, מאשר תחת שלטון מוסלמי, זה להוציא כמובן שלב הכיבוש, שבו אם אתה היית בעיר שלא נכנעה לפרנקים, ונכבשה בסערה בסוף מצור, כמובן שפה אתה במצב נורא, כי או שיתבחו בך או שאתה תימכר לעבדות, אבל כשאנחנו מדברים על השלב שאחרי הכיבוש, כנראה שמתגבש איזשהו סטטוס קוו לגבי המוסלמים, סטטוס קוו שהוא מלווה במידה לא מבוטלת של ניתוק, כלומר יש מעט, בסך הכל מעט מאוד קשר. עם הנוצרים המזרחים המצב הוא כמובן מורכב יותר. מסע הצלב הראשון על הנייר יצא במידה רבה במטרה לעזור לנצרות המזרחית נגד המוסלמים. מצד שני, כשמגיעים וכשנפגשים וגם כשמתבררים המתחים וההבדלים התרבותיים המאוד עמוקים, לא אותה שפה, לא אותו לבוש, לא, כן, באופן הבסיסי ביותר, הגבר האירופי של התקופה הוא באופן טיפוסי מגולח. הגבר הנוצרי מזרחי או המוסלמי באותה תקופה הוא באופן כללי עם זקן, כן? אז כבר כאן אנחנו רואים שאנחנו מדברים על תרבויות שונות, כמובן שהשפה, כן? הנוצרים המזרחיים ברובם ידברו ערבית, ונוצרים הרבה מאוד מתחים, נוצרים מתחים כמובן גם על רקע של משאבים ועמדות. הפרנקים לא חושבים שזה סביר שכשהם שולטים בירושלים יהיה לירושלים פטריארך יווני, כמו שהיה לקודם, והם דואגים שלירושלים לא יהיה פטריארך יווני. הם כמובן משתלטים על קרקעות שהיו נכסים של נוצרים מזרחיים, או אפילו של כנסיות נוצריות מזרחיות. כלומר, פה אנחנו רואים הרבה מאוד מתח. מצד שני, אנחנו יכולים לראות גם קשר, ושוב, אם אני חוזר להיבטים יותר שקשורים לידע, אנחנו רואים משלב מוקדם מאוד, שהפרנקים מאוד מתעניינים במה הנוצרים מזרחיים יודעים על המסורות המקומיות. כי לפרנקים, למרות העוינות ולמרות המתח התרבותי, יש להם תפיסה מאוד חזקה שהנוצרים המזרחים יודעים על הארץ דברים, כן? שהם, הלטינים, לא יודעים, כן? הם יודעים איפה קרה משהו, כן? הם יודעים, למשל, האנקדוטה המפורסמת, לא בטוח שהיא אמינה, אבל היא כן נותנת את רוח הדברים, היא שלאחר שהפרנקים כובשים את ירושלים, הם מחפשים את הצלב האמיתי. זה כמובן מאוד מאוד חשוב להם למצוא אותו, והנוצרים המזרחים בשלב של הלחימה, של המצור, הפרנקי, הסתירו אותו. אוקיי, ואיך הם ידעו איפה הצלב? הם ילכו לנוצרים המזרחיים וישאלו אותם, איפה החבאתם אותו? איפה הצלב? והנוצרים המזרחיים בהתחלה יגידו להם, לא יודע, כן? לא רוצים להגיד להם כמובן, אבל לפחות לפי הטקסטים הלטינים, הנוצרים המזרחיים באיזה רגע אומרים, טוב, כנראה שאלוהים מאוד תומך בכם, הוא עזר לכם במסע הצלב, המסע הצליח, אז הנה, אנחנו מראים לכם את הצלב. אבל זו לא הדוגמה היחידה, כן? יש לנו עוד דוגמאות שאנחנו רואים את הפרנקים מדובבים, אנשי דת נוצרים מזרחיים, כדי שאלה יספרו להם על מסורות, כן? מה קרה, איפה, וככה אנחנו רואים מעבר של מסורות נוצריות מזרחיות לתוך המסורת הקתולית. כלומר, אז היחסים עם הנוצרים המזרחיים הם מאוד מורכבים, מצד אחד יש עוינות ויש מתח, ומצד שני יש לא מעט קשר ולמידה הדדית, וחשוב לי גם מאוד להגיד, שוב אנחנו עושים את זה קצת מהר, אבל חשוב גם להגיד שהקבוצות הנוצריות המזרחיות הן לא כולן באותו מצב בהקשר הזה, והדברים הם גם דינמיים, הדברים מושפעים גם הרבה פעמים מיחסים בינלאומיים, במובן הזה שכשהפרנקים מעוניינים בבריתות עם ארמניה, אז הם מן הסתם יהיו יותר נחמדים לארמנים שהם שולטים בהם, אוקיי? אבל הקופטים הם אנשים מאוד מרכזיים במנגנון של סלאח א-דין, אז לא בטוח שזה עוזר להם בקשר שלהם עם הפרנקים. אז גם הפוליטיקה והדת פה, הפוליטיקה במרכאות אני אומר הבינלאומית של הזמן, והיחסים הבין דתיים הם כרוכים אחד בשני.
קתולים מנסים לנצר לקתוליות נוצרים מסוגים אחרים?
כן. זה, שוב, זה משתנה מרגע לרגע, אבל לפחות במאה ה-13 אנחנו בהחלט רואים אווירה כנסייתית שהמטרה שלה, הם כמובן לא משתמשים בביטוי לנצר, אלא להכניס אנשים תחת הדגל הקתולי, כן? תחת המערכת הקתולית, והם עושים בעניין הזה מאמצים די גדולים, משנת 2018 אנחנו יכולים להגיד שהם נכשלו לגמרי להוציא המרונים שקיבלו על עצמם, ועדיין הם במובן הזה כפופים לכנסייה הקתולית. כן היו שני מאמצים שהיה נראה שהם מצליחים, אבל זה היה מאוד זמני, שביר וחלקי, ובמרוץ השנים לא עבד, זה עם הארמנים, שהיה בעצם הייתה איזושהי הסכמה על איחוד, אבל זה לא החזיק ולא עבד, ויותר מאוחר לקראת סוף הממלכה, זה נעשה באירופה, אבל גם הייתה הסכמה עם הנצרות היוונית אורתודוקסית, כמובן שהאיחוד הזה גם לא עבד. אבל היו בהחלט ניסיונות, והניסיונות האלה היו מלווים באמת בלשלוח דומיניקנים, פרנסיסקנים, שידברו, שינסו להבין את הקבוצה השנייה, וינסו לשכנע אותם, וינסו אפילו ממש להחתים אותם על במה הם מאמינים, כדי שיהיה אפשר להכניס אותם תחת הכנסייה הקתולית. זה בפירוש דבר שהיה חשוב להם מאוד, וכמו שאמרתי, הם לגמרי לא הצליחו.
שוחחנו פה עכשיו, וגם קראנו במאמר, על עשייה אינטלקטואלית ענפה, ודיונים תיאולוגיים, וסובלנות כלשהי, לא סובלנות אלא, אבל פתיחות כלשהי כלפי דתות אחרות, כשבסופו של דבר, אם אתה שואל אנשים שההיכרות שלהם עם התקופה הצלבנית היא נקרא לזה יותר שטחית, והם קצת מכירים את קרב קרני חיטין, קצת ריצ'רד לברי, הדימוי הוא הרבה יותר אלים, אכזרי, והרבה פחות מהמקום הסובלני. אז האם הדימוי הזה הוא שגוי באופן בולט, או שהמציאות היא בכל זאת נוטה יותר למקום האלים ופחות למקום האינטלקטואלי?
אני חושב שפשוט צריך לתת תמונה יותר מאוזנת. כלומר, בוודאי שהייתה אלימות מאוד קשה. בכלל, ימי הביניים זה תקופה אלימה. זה לא אלים רק כאן, כן? זה תקופה עם הרבה פחות אכיפה, ואין משטרה, ואין מצלמות במעגל סגור, ואין מעקב אחרי אנשים. ולכן לאנשים גם יותר קל להיות אלימים, וזה לאו דווקא בקונפליקטים בין כוחות דתיים, זה יכול להיות סתם מישהו לא נראה למישהו והוא שודד אותו או הורג אותו, אבל מה שחשוב לי זה לתת תמונה שהיא הרבה יותר מגוונת והרבה יותר עשירה, כי התמונה של פרנקים ברברים מאוד אלימים שבאים והורגים ואולי עוסקים במסחר, אבל חוץ מזה לא מעניין אותם שום דבר, אני חושב שהתמונה הזאת היא לא מדויקת, וצריך לאזן אותה. עכשיו, איך מאזנים אותה? מאזנים אותה בכך שבאמת אנחנו רואים לא מעט רגעים שבהם יש שקט יחסי בין הקבוצות. אנחנו רואים, אין לנו הרבה מקורות, כן? שוב, מכל הסיבות שמנינו ומסיבות אחרות, אבל בחלק מהמקורות אנחנו רואים רגעים נעימים, אפילו בין מוסלמים לבין פרנקים, ואם לא נעימים, לפחות רגעים של נגיד דו-קיום שמאפשר את הקיום של שתי הקבוצות. למשל, זה חשוב להגיד שבתקופה הפרנקית לא הייתה, או כמעט לא הייתה, אף מרידה של מוסלמים מקומיים בשלטון הפרנקי שלהם. כן? כל הלחימה היא לחימה שבאה מבחוץ. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כן? אז 200 שנה אנשים לא מורדים, כן? או כמעט לא מורדים. זה נתון שצריך לשים גם אותו איכשהו על השולחן, שמדברים כל הזמן על מלחמה. אז אני חושב שצריך לאזן את התמונה. אני אחזור לאיבן ג'ובאר. כשאיבן ג'ובאר נמצא באקו, הוא מספר לנו שבאקו יש מסגד פעיל. הוא מספר לנו שבשולי אקו יש אתר קדוש, שמוסלמים ופרנקים מתפללים בו זה ליד זה, כל אחד עם הסיפור שלו ולכיוון שלו, אבל הם מתפללים אחד ליד השני. כלומר, ויש לנו עוד רגעים כאלה. כלומר, במובן הזה, התמונה היא יותר מורכבת מאשר רק כיבוש מזעזע והרג. וגם אם נסתכל כרונולוגית ונסתכל על רגעי מלחמה ב-200 שנים האלה, אנחנו נמצא שיש לא מעט עשורים בתוך רגעי המלחמה האלה. יש עשורים בלי מלחמה, או שני עשורים בלי מלחמה, או שני עשורים בלי מלחמה באזור נרחב מסוים. אז התמונה היא הרבה יותר מגוונת. לעניין של פעילות אינטלקטואלית, שהוא קצת עניין נפרד, אני חושב שהממלכה השאירה לנו הרבה יותר שרידים של פעילות אינטלקטואלית ממה שחשבו בעבר. לא צריך להגזים, כן? אקו היא לא פריז ולא אוקספורד ולא בולוניה, אבל בכל זאת נעשתה בפעילות לא מבוטלת. ואני חושב, המנחה שלי בני קדר כבר כתב את זה מזמן במאמר, שזה לא סביר, כן? לשפוט ממלכה לפי מה התרומה שלה לתרבות האירופית, או לפי איך היא עומדת ביחס למה שקרה בסיציליה או בספרד. אתה צריך לשפוט לפי השרידים שאתה מוצא מהמקום עצמו, כלומר לנסות להסתכל על השברים הקטנים, על הרסיסים שנשארו מהמקום הזה, להסתכל ולנסות ככה קצת כמו שברפאות, כן? שמנסים לבנות את הקד מחדש, לנסות מהשברים האלה לבנות ולראות מה קרה שם. אני חושב שכשאנחנו עושים את הדבר הזה, ואנחנו מתעלמים מכל מיני אמירות די שטחיות, הרבה פעמים של היסטוריונים שאומרים, פה לא קרה כלום, תראו כמה מגע היה בספרד באותו זמן, ובמזרח הלטיני לא קרה שום דבר, אני חושב שזה מבט לא פורה. מבט פורה זה להגיד מה קרה פה, ולנסות לתת תמונה של זה, ובסוף כדאי כמובן גם להשוות, אבל לא להסתפק בלהגיד, אוקיי, זה לא מרשים לעומת מה שקרה במקום אחר, אז לא קרה כלום. וכשעושים את זה, אני חושב שרואים שבין הפרנק, בין אותם לטינים שהגיעו לכאן, חלק נולדו, חלק כמו שאמרתי הגיעו במסגרת הקריירה שלה, ביניהם היו לא מעט אנשים סקרנים, ואנשים שהגיעו להישגים מרשימים למדי, בהיבט הזה של תוח, צבירה והפצה של ידע.
דוקטור יונתן רובין, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה לך. עד כאן השיחה שלנו עם דוקטור יונתן רובין על פעילות אינטלקטואלית בממלכת ירושלים הצלבנית.
להשתמע בפרק הבא.